כל שנה התרגלנו לעסוק באחד מהכלים שמרכיבים את המשכן. עסקנו בעבר בארון, במנורה, במזבח, גם עסקנו בשולחן. ואחת ההלכות המיוחדות במשכן, גם בבית המקדש, מופיעה בפרשת פקודי, בפרק מ' פסוק אף ד', וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן. הגמרא לומדת מכאן במסכת חגיגה ובעוד מקומות, שישנה חובה מיוחדת מדאורייתא, שהמנורה תהיה אל מול השולחן. עד כדי כך שזה יוצר אפילו תרכובת הלכתית, כי ברגלים המשנה אומרת שהיו רוצים להראות לעולי הרגלים את לחם הפנים שהוא חם, אפוי חם, והיו רוצים להוציא את השולחן, ואת יכולה שבעיה כי צריך להיות מול המנורה. סוגיה הלכתית שלא ניכנס אליה כאן. בכל אופן אנחנו רואים דין מיוחד שנפסק להלכה, שהמנורה והשולחן אמורות להיות כל הזמן אחת מול, אחד מול השני, אחת מול השני. כך גם בציווי, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה בפרק כ"ו את משה על הקמת המשכן, נאמר ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, בפרק כ"ה, ואת המנורה נוכח השולחן. מה המשמעות של העובדה שיש חובה שהם יהיו אחד מול השני כל הזמן, המנורה והשולחן? אנחנו יודעים שהמנורה נמצאת בצד דרום והשולחן נמצא בצד צפון. המנורה מבטאת את החוכמה, כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף כ"ה, מנורה בדרום כי הרוצה להחכים ידרים, והשולחן שנמצא בצפון מבטא את העושר, את הפרנסה והכלכלה, הרוצה להעשיר יצפין. בפשט אפשר לומר שהשולחן זה עניינים הכלכליים, והמנורה העניינים הרוחניים. וראוי שכל הזמן השולחן יהיה נוכח המנורה. זאת אומרת שהשולחן, העניינים הכלכליים, כל הזמן יפנו, יוארו, יוכוונו אל המנורה, אל החוכמה, אל התורה, שענייני החומר כל הזמן יכוונו את עצמם אל מול ענייני הרוח. אלא מה שקשה זה שלפי זה היה צריך להיות כתוב ושמת את השולחן נוכח המנורה. היה צריך להגיד שמים את השולחן אל מול המנורה. המנורה היא הדבר החשוב, היא החוכמה, היא התורה, היא הרוח. ותשים את השולחן אל מול המנורה, תכוונן את החיים שלך החומריים, הכלכליים, שהם יוכוונו אל החוכמה והדעת. אבל להגיד ושמת את המנורה נוכח השולחן, לשים את המנורה אל מול, זאת אומרת להגיד כאילו תשים את הרוח אל מול החומר, זה מוזר. לשים את החוכמה אל מול הכלכלה, אם כבר הכלכלה מול החוכמה. הלשון שחוזרת על עצמה, ושמת את המנורה נוכח השולחן, ושוב בפרק מ', וישם את המנורה נוכח השולחן, הלשון חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, שהדגש הוא שהמנורה היא נוכח השולחן. כאילו השולחן עיקרי, שואל השלה הקדוש, בדרוש על חורבן בית המקדש, יש לו דרושים על בין המצרים, אז שם הוא שואל, תלה המנורה בשולחן, ולפי פשוטו, לכאורה המנורה חשובה מהשולחן, ואיפכה וללמיתלה, היה צריך להיות תפוך. השאלה הזאת מובילה את המפרשים, את חכמי הדורות, להעמיק קצת במערכת היחסים, או להבין קצת יותר לעומק את תפקידו של השולחן, ואת הקשרים בעצם בין השולחן לבין המנורה, ויש כאן כמה גם השלכות על עבודת השם, על עבודת המשכן, עבודת השם על גווניה וצדדיה השונים. ושמת את השולחן, את המנורה, נוכח השולחן. אומר השלה הקדוש, שבאמת בעולם הנסתר, יש משמעות לשולחן, ויש משמעות למנורה. המנורה רומזת על הצורך במאמץ רוחני. דעילוי, ובעלותך את הנרות. צריך לעלות את הנרות כל יום, להיטיב את הנרות, להוציא את השמן, לנקות, כל יום מחדש, מנקים, מוציאים, מדליקים, עמל יום יומי, נר תמיד. כל יום צריך להדיק את הנרות ולהחליף את הפתילות. זה מבטא את העמל הרוחני, נר מצווה ותורה אור, שהוא עמל רוחני בלתי פוסק. השולחן, לעומת זאת, אין בו כמעט, אין בו שום עמל, אין בו שום מלאכה. פעם בשבוע, באים לוקחים את הלחם, והלחם לא רק הוא חם, טרי, שעובר שבוע והוא לחם חם כיום ילקחו. מוציאים אותו מהשולחן, ויושבים ואוכלים, הכהנים מבסוטים וטועמים טעימה קטנה, כבר סביעים. כך אומרת הגמרא שהכהנים היו לוקחים פירור קטן, מלחם הפנים כבר היו מאושרים. בשולחן, לכאורה, אין עבודה. מה העבודה פה? במנורה אני רואה עבודה. בשולחן, קודם כל, למשך השבוע אין מה לעשות איתו, לא עושים כלום. אין שום התעסקות עם השולחן. לא מנקים, לא מדליקים, שום דבר. פעם בשבוע, בשבת, באים לשולחן וגם אז לא עושים עבודה. לוקחים אוכל, פשוט לוקחים לחם ואוכלים. מבסוטים, זה רק לסבוע נשאר, רק לקחת, רק לקחת וליהנות, לקטוף מהמוכן ולאכול. זאת אומרת, אומר השלה הקדוש, שבעצם אולי אפשר לומר, שהמנורה מרמזת על העמל, והשולחן על הפירות, על קטיפת הפירות. ושמת את המנורה נוכח השולחן. מי שעובד עבודה רוחנית, עבודת המנורה, צריך לחזק אותו. צריך לשים אותו נוכח השולחן. להגיד לו, יש פריט. בסוף יש תוצר לכל העמל הרוחני הזאת. בסוף יש שפע של ברכה שיבוא מזה. אתה עומל במנורה, מדליק, מוציא שמן זית, קטית. כל זה מוביל לאיזושהי ברכה, לאיזשהו עושר. לאיזשהו סוב הרוחני גדול שיבוא בעזרת השם. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. תערוך לפני שולחן, אומר דוד. לכן גם הצדיקים לעתיד לבוא, נקרא שהם באים ומזומנים לסעודה, ככה לשון של חז"ל, שיש סעודה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא עושה סעודה גדולה לכולם, וכולם באים. מה זה שהקדוש ברוך הוא עושה סעודה? זאת אומרת שכל העמל הרוחני הזה בסוף יש לו פירות. יש לו איזה תועלת, איזה ברכה גדולה, שהיא תוצר של כל העמל הגדול. אז מה שהמנורה, אם כן, מבטאת את העמל, השולחן מבטא את השכר הגדול. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, השמאל זה הצפון, זה השולחן. השמחה הגדולה על העזרה הגדולה, ברכת השמיים הגדולה שתבוא אלינו ממרומים. כך אומר השלה הקדוש, עוד קצת העמקה, טיפה יותר, מה עם מערכת היחסים בין השולחן למנורה? אם כן, המנורה העמל והשולחן השכר הגדול שיבוא. אבל עדיין יש קושי. כי סוף סוף יוצא שאין בשולחן, השולחן לא מרמז על שום עבודה. אז אמנם השלה טוען שהשולחן באמת זה לא עניינו. לא בא לדבר על עבודה. אבל בכל זאת השולחן נמצא במשכן. המשכן הוא מקום של עבודה, הוא מקום של התרחשות. מקום שעניינו כן שייכות לעולם הזה, לעולם העבודה והעמל. מה יש בשולחן? האם בכל זאת השולחן גם מבשר לנו איזושהי בשורה לא רק עתידית של שכר, אלא גם משהו שקשור לעבודת השם ממש בהקשר למנורה. היה אחד מגדולי האדמו"רים, האדמו"ר מאפטה, כתב ספר חשוב מאוד, ספר נקרא אוהב ישראל. ספר מאוד מאוד עמוק, מעריך מאוד בהרבה דברים בחסידות, וספר מאוד מאוד מעניין. והוא בפרשת ויקרא עוסק בסוגיה שלנו, אגב סוגיה אחרת. אנחנו יודעים שקודשי קודשים שחיטתן בצפון, ואילו קודשים קלים היו דווקא נוהגים לשחוט אותם בדרום. זאת אומרת שקורבנות שהם מאוד קדושים, מאוד עליונים, למשל קורבן עולה, ככה פותח ספר ויקרא, צריך לשחוט אותו דווקא בצפון, בצד צפון המזבח. ואילו קורבנות קלים יותר, קורבן שלמים, דווקא שוחטים אותו בצד דרום. והוא מקשר בין הצפון והדרום הזה, שמופיע בקורבנות, לבין הצפון והדרום שמופיע אצלנו ביחסים בין המנורה לבין השולחן, וננסה קצת בעקבותיו, קצת לפתוח את היריעה בכלל על עבודת המקדש. אנחנו יודעים שיש שני אישים שמופקדים על בניין המקדש. בפרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא ימנה שני אנשים, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן. שני אנשים ביחד בונים את המקדש. זה לא סתם, יש שניים. כנראה שיש פה איזה שני עניינים, שני נושאים, שני דגשים שצריכים לעמוד לנגד עינינו, אולי שני צדדים שצריכים לעמוד לנגד עינינו כשאנחנו באים לעולם הזה, לתוך העולם הזה שנקרא העבודה, העבודה, העבודה בידי הידיעה, עבודת הקודש והעבודה בכלל. צד אחד הוא צד של המאמץ של האדם מלמטה לרומם את חייו ולעולם הרוחני. המאמץ הזה בעצם הוא ריכוז. ללכת ולרכז יותר את כוחות החיים לאט לאט סביב אידיאל מאוד מאוד עליון. עבודה שעיקר מה שעניינה זה להעלות את החיים. כל מעשיך לשם שמיים. עבודה גדולה. שכל מעשינו, כל מה שאנחנו לא עושים בחיים, בחיי החולין שלנו, בחיים בכלל, יותר ויותר יהיו כולם מוכוונים, כולם מסומנים, מתנקזים כולם ליעד אחד, לשם שמיים. זאת עבודה גדולה מאוד. הרמב״ם כותב שזאת העבודה, הידיעה שמובילה להשראת השכינה. אדם שרוצה לזכות לנבואה, רוצה לזכות לרוח הקודש, להשראת שכינה, אומר הרמב״ם, הדבר הגדול, בשמונה פרקים, בסוף פרק חמישי, כל מעשיך היו לשם שמיים, בכל דרכיך דהו, שכל החיים כולם מנווטים, כולם מתנקזים לאותו עניין, לאותו יעד. הדבר הזה נקרא, בספרות הסוד, עבודת הדין. למה זאת עבודת הדין? זאת עבודה שבעצם הולכת ומצמצמת את המטרות. האדם בא לעולם, יש לו כל מיני רצונות, כל מיני מטרות, כל מיני דברים שמעניינים אותו. בעצם אנחנו דורשים מהאדם לאט לאט לשלול כל מיני מטרות לא נכונות, יעדים שהם לא מספיק עליונים, לדחות אותם ולהישאר, לזקק יותר ויותר את המטרות שהן באמת צריכות להיות המטרות שלנו בחיים. בעיקר זה נכון בעניינים החומריים. בעניינים החומריים, אדם יש לו כל מיני רצונות. הוא בא לעולם הזה, אז הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה להרגיש טוב, יש לו המון רצונות. ועבודת הדין, כן, זה עבודת הצמצום, לצמצם. זה עבודת הגבורה. לצמצם ולאט לאט לצמצם את הכוונות, והכוונות יותר ויותר איכותיות ומרוכזות, ולייעד אותם אל יעד מאוד מאוד מסומן. זאת עבודה שמלמטה למעלה. מלמטה, מהחיים, מחיי החולין שלנו, אל על. כיוון שזאת עבודת דין, היא שייכת לצד שמאל, או כמו שאנחנו קוראים לצד צפון. צד צפון זה המקום שמשם באים הדינים. צד צפון זה הצד הצפון, הצד הנעלם, שדורש מאיתנו כל הזמן להתרכז בדבר העליון. עולה, עולה שחיטתה בצפון. מה זה עולה? זה לעלות הכל לשמיים. העיקר בקורבנות עולה וקדומיה זה למעלה, לשמיים. חטאת, רק כהנים אוכלים מהחטאת. ישראלים לא נוגעים בזה. הכל צריך להיות בקודש, קודשי קודשים אוכלים רק בעזרה, ורק הכהנים, ורק הזכרי, ורק משהו מאוד מאוד מסוים צריך להיות אכילה שהיא ממש כמו הקרבת קורבן. שולחן, גם הוא בא לבטא את העבודה הזאת. השולחן, יש בו בעצם לחם, שהוא נמצא בקודש. זאת אומרת שהלחם בקודש. זה לחם שהכוונות שלו שייכות לקודש. חיי כלכלה שהמניעים שלהם, המטרות שלהם בקודש. שולחן בצפון. שולחן בא לגרום לנו לרומם את חיי החולין שלנו. אדם לומד מהשולחן, עיקרון, תרומם את החיים החוליים שלך. הנה כל השבוע יש לחם על השולחן, והוא כולו מוכוון לשבת. הוא כולו מיועד לשבת, לאכילת הכהנים בשבת. הוא כולו מוכוון למטרה ערכית. אבל יש עבודת השם אחרת לגמרי. יש עבודת השם שהדגש שלה הוא לא לרכז את חיי החול אל מטרה גדולה, אלא הפוך. יש לאנשים מטרות מאוד חשובות בחיים. והם רוצים לבטא אותם בחיים בהמון תחומים. אדם רוצה לעשות חסדים. הוא מחפש, בוא נעשה חסד פה ופה, והוא מחפש כל הזמן איך להרחיב עוד ועוד כלים, עוד ועוד ביטויים, עוד ועוד השלכות, איך לבטא ולהוציא לפועל בכמה שיותר כלים, בכמה שיותר מרחב, בכמה שיותר יצירתיות את הרצונות שיש לו. בעבודת השם הזאת, הדגש הוא לא הריכוז, אלא אדרבה, הדגש הוא המרחב, הפתיחה. זאת עבודת השם שהיא עבודת השם של חסד, לא של דין. עבודת השם של דין היא באה לצמצם את הכוונות שלך. עבודת השם של חסד באה להרחיב את כלי הביטוי שלך. השולחן הוא רק אחד. שולחן אחד, ועליו מונח כל הלחם וכולו כולו מרחקה לזמן, לזמן המתאים. כולו מיועד למשבצת מאוד מסוימת. שבת שהכהנים אוכלים. המנורה יש לה שבעה נרות. משהו רחב, שבעה, יש בה התחדשות, יש בה כפתורים ופרחים, יש בה כל מיני ביטויים, אומנותיים, מגוונים. המנורה, אומר האוהב ישראל, וראיתי את זה בעוד ספרים, מספרת לנו על בעצם כלים גביעים שבאים להכיל, לבטא רעיונות גדולים. זאת עבודת הימין, עבודת החסד. כמו קורבן שלמים שנשחט בדרום, דרום זה הימין. כן, ימין זה תימן, זה דרום. דרום זה חסד, השמש מהירה מהדרום, שפע גדול. שפע של חוכמה, שמחפשת כלי ביטוי, להרחיב ולהגדיל את כל מה שהחוכמה אומרת, לבטא אותה. אדרבה, תרחיב, תפתח, כפתורים ופרחים. שלמים, עיקר הקורבן שלמים, זה לא הריכוז בבית המקדש, להפך, בוא נתרחב. אפשר לקחת את הקורבן, לצאת מהמקדש החוצה, לבוא על ירושלים, ולא רק הכהן אוכל, הישראל, וכל מי שרוצה אוכל, בואו, משהו רחב, משתף מלא אנשים בירושלים, בואו, כולם יכולים לאכול סעודה גדולה של שלמים. מרחב דווקא. כולם משותפים. הרבה אנשים יכולים להשתתף. שתי בחינות בעבודת השם, שתי בחינות בהקמת המשכן. כותב הרב קוק באורות הקודש, חלק א', עמוד סמך ת'. כמו שזה נכון בעבודת השם, זה נכון בכלל שיש שני מגמות בעולם הרוח. יש מגמה אחת מימין לשמאל, ככה הוא כותב, ויש מגמה אחת משמאל לימין. אנחנו עסוקים בשמאל וימין. שולחן ומנורה. יש עבודה אחת שהיא נטייה מהשמאל אל הימין. כלומר, לקחת את ערכים האנושיים, את הנושאים שאנחנו בני אדם מתעסקים בהם, ולבאר אותם, לרומם אותם אל רוח אלוקים. אבל יש מידה הפוכה, מידת ימין לשמאל. לקחת עניינים רוחניים ולראות איך הם משפיעים ומתבטאים בחיים האנושיים שלנו. לפעמים מסבירים עמקי קודש בשכל, מורידים, כן, מנסים לבטא את הרעיונות של הקודש בכלים התבוניים שלנו, זה נקרא מימין לשמאל, זאת אומרת שהימין יורד למטה, כן, רצון לבטא. וכשמרימים, להפך, מנסים להרים את התבונה האנושית אל על, על פי שיפת הקודש, הולכים משמאל אל ימין. זאת אומרת שמנסים לרכז הכל אל מטרה רוחנית. שני אנשים, אומר הרב, היו בהקמת המשכן, בצלאל ואהליאב. באחד הייתה מידת נטייה מן ימין לשמאל, ובאחד משמאל ימין. ועל פי שניהם, יחדיו נתכוננו כל כלי המשכן ועשייתם. אבל מי העיקר? בצלאל או אליאב? מי יותר חשוב? בצלאל, אומר הרב, המידה שלו הייתה מהחול אל הקודש. זו הייתה מידתו של בצלאל. לקחת את ערכי החול ולרומם אותם אל הקודש. ומידתו של אליאב זה לשאוב עם העינות הקודש ולהשקוט את מטעי החול. מי עיקר? בצלאל ואיתו אהליאב. בצלאל הוא העיקר. זאת אומרת, עיקר עבודת השם צריכה להיות איך מרוממים את החיים אל הקודש. מתוך כך, תהיה גם ממייל הברכה שהקודש יחפש ביטויים בעוד כל מיני תחומים בחיים. ושמת את המנורה נוכח השולחן. השולחן הוא העיקר. המנורה פונה אליו ופועלת מכוחו. אם אתה אדם שמרומם את חיי החולין שלך אל מגמות של קודש, שולחן, אחר כך תוכל להיות גם אדם שמבטא ביטויים מאוד נרחבים של הקודש בכל מישורי החיים, מנורה. אם יש בצלל, יש גם אהליאב. ושמת את המנורה נוכח השולחן, כי היסוד העיקרי פונה מן השמאל אל הימין, מהחול אל מבוע הקודש, ומלווה אליו כוח ששואב ומשקה את מטעי החול. בצלאל ואיתו האולייו, כותב הרב, עשו את כל אשר ציווה השם, והיסוד העיקרי הוא בצלאל. בחיבורם של שני כוחות מתכונן בניין שלם. הקורבן היותר עליון הוא קורבן עולם. מתוך קורבן עולם מקריבים קורבן שלמים. קודם כל מתחילים את עבודת השם במקדש בקורבן עולה כל יום, עולה תמיד. אחר כך, מתוך עולת התמיד, יש גם קורבן שלמית. על עולת התמיד. עליה השלם כל קורבנות כולם. שמת את המנורה נוכח השולחן, נוצא שהשולחן הוא העיקר. על השולחן יש זר זהב. הוא העיקר. אז ראינו שלכיוון, לפי השלה, השולחן הוא העיקר במובן שהוא מבטא את השכר הרוחני לעתיד לבוא. אבל לפי מה שראינו עכשיו, השולחן הוא העיקר לא רק מצד השכר העתידי, אלא השולחן הוא העיקר מצד שהוא עיקר העניין, הוא העיקר הקמת המשכן מתחילה בו. הוא נקודת המוצא. עיקר המאמץ, עיקר העבודה במשכן, היא עבודת הריכוז אל, לרכז את החולין, את החלחם אל הקודש. זה העיקר, עולה, בצלל. ומתוך כך, יש שפע ברכה שמתגלה בכל מישורי החיים. כשבונים את עולם הרוח הלאומי והאישי, יש א' וב', ממה מתחילים ומה התוצאה. נקודת המוצא היא קודם כל הריכוז, עוד ועוד לרכז, לרכז למטרות גדולות, לרומם ולעלות אל. ומתוך כך הרצונות הגדולים, האידיאלים הגדולים בוודאי יבואו ויתבטאו ויתרחבו וישפיעו שפע גדול של רצון להתבטא ולעשיר ולהחכים את כל מישורי החיים שלנו. שולחן בצפון ומנורה בדרום. כי העולה, הוא כותב, כולו קלי לשון עלייה. העלאת הדברים לשורשם, זהו מהצפון, בחינת גבורה ודין. אבל השלמים אוכלים הבעלים, והוא בחינת קבלת ההשפעות, והוא מן הדרום, מידת החסד. לפי זה, מידת שמאל קודמת לימין. שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. הקדים שמאל לימין. למה מגילה ולמה בשיר השירים מתחילים שמאל? כי בקודש זה מתחיל בשמאל. בקודש מתחילים שמאלו תחת לראשי. זה הראש. ומתוך כך, וימינו תחבקני בחינת חסד. כשמתקרבים ועולים אל הקודש, הסדר משתנה. זהב וכסף. כשאנחנו רואים בפרשייה שלנו, בפרשת תרומה, וגם בכל הפרשיות הבאות, אנחנו יכולים לראות בצורה ברורה, שככל שעולים אל הקודש פנימה, זהב. כשמתחילים להתרחק, עוברים לכסף, אחר כך גם נחושת. עמודי החצר מחושקים כסף. אבל בתוך המקדש בפנים, הכל זהב. זהב זה מידת הדין, כי זהב הוא מזוקק, צריך לזקק אותו, הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק, הוא אדום, זוהר, מבהיק. זהב לא משתנה, זהב אפשר לשים אותו שנים, תחת לאדמה, איפה שאתה לא תשים אותו, יישאר זהב. לא יתחמצן ולא ישחיר, לא קעתה עינו ולא נסליחות. זה כוונה מזוקקת, זה משהו מאוד מאוד מדויק, איתן, חזק. כסף הוא לבן, יותר רחב. כסף מאפשר לקנות דברים. עם זהב קשה לקנות. עם כסף קונים, אפשר לקנות הרבה כלים, הרבה חפצים, ללכת אל העולם הרחב עם הכסף. זהב וכסף. בבית המקדש, הזהב הוא השורש, ומתוכו בא עולם הכסף. הכסף יתגלה דווקא כשבאים אל המרחב. כשרוצים לפנות אל העם, עשה לך חצוצרות כסף. המרחב, כסף. כשיוצאים החוצה. כך סדר העבודה, המנורה נוכח השולחן. אנחנו יודעים שהעבודה בבית המקדש הייתה מתחילה כל בוקר בזיכרון עקדת יצחק. משורש עקדת יצחק, משם כל הקורבנות באים. המזבח היה ממוקם בדיוק, אומר הרמב״ם, בדיוק במקום שבו נעקד יצחק. משם מעקדת יצחק, מהריכוז הזה, מהעילוי הזה, מהדין העליון הזה של יצחק, כל המקדש על זה בנו, זה התשתית שממנה כל עבודת השם שלנו בנויה. אז קצת ראינו עוד קצת משמעויות שאולי יבהירו לנו עוד דברים בחיים על האישים האלו בצלל והעולייו שנמצאים בקרבנו, על סדרי העבודה, סדרי ההתעלות והברכה שבאים מהשולחן והמנורה. ובעזרת השם, כשחיינו יהיו בהם יותר בחינת שולחן ויותר בחינת מנורה, אז גם בפועל נראה בעינינו שולחן ומנורה נמצאים במקומם כהלכתם. בלבבים משכן נבנה, כשבליבנו יהיה משכן, אז גם בפועל במציאות עינינו תראינה מלכותיך, ותנזכה לראות כהנים עבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, בקרוב בעזרת השם, שבת שלום.